מקור ראשון, הסקטים.
שלום, אתם מאזינים להסקט מקור אחד מבית מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, והיום יש לנו באולפנים עורכת מיוחדת, תמר פרלשטיין, עורכת מגזין מוצ"ש. מה קורה, תמר?
היי אלחנן, מה נשמע?
מצוין, בסדר גמור. אז למי שלא שם לב איכשהו, השבוע במוצ"ש היה פרויקט מיוחד, מין פרויקט שוט כזה, שבו קוראים התבקשו לשאול שאלות על איך מוצ"ש עובד, מהעורכים, מהכותבים, מהצפות ומהצבים וכולם, וזוג של סיפק הצצה קטנה כזאת מאחורי הקלעים של איך מכינים את הנקייה, איך מוצ"ש עובד, וככה חשבתי שאולי נשב כאן, הזמנו אותך לכאן, כדי שנדבר בצורה יותר כאילו ממש מסודרת, מאחורי הקלעים, על איך מורידים מגזין תרבות ופנאי לדפוס. למי שגם אולי לא יודע, גם לעבדכם הנאמן יש מדור במוצ"ש, מדור דיגיטל, אז ככה תמר גם כאן על תקן הבוסית שלי בהקשר הזה, והזאת שהמציאה את המדור הזה, הגתה אותו ברגע הראשון.
כל הכבוד שהגשת השבוע בזמן, שמתי לב.
כן, אני אמדתי שאני ממש אחרי הסנקציות והעונשים, הצעקות, המכתבים הלא נעימים, הבריונים הרוסים הגדולים שהופיעו בכניסה לבית שלי, אמרו לי, בפעם הבאה, זה לא ייגמר כל כך יפה, השבוע זה הציץ והלכו, אז התחלתי לשלוח בזמן, ככה עם איזה פתק נחמד, אפילו פרחים מדי פעם, רק כדי שהכל יהיה ברור. טוב, אז אולי נתחיל מזה. המגזין מוצ"ש בעצם מוכן כבר בימי שלישי, נכון? בימי שלישי בערב. עכשיו, נניח את מסיימת לפקד על לנצח על כל הצוות הגדול שעומד סביבך, שעובד סביבך, וככה הולכת לישון, ורגע לפני התנומה של הלוחמת שסיימה עוד שבוע בניצחון, מה את חושבת לעצמך? כלומר, מחר בבוקר את קמה ויש עוד מגזין להוריד לדפוס, כל שבוע ככה, עד אינסוף, סתם. אז איך מתחילים? איך מתחילים מגזין חדש? עכשיו באים, יש דף ריק, אני אפסיק לדבר עכשיו, איך זה נראה?
אז האמת היא שהנחת של יום שלישי, היא לא עורכת כל כך הרבה זמן, נכון שהעיתון יורד לדפוס בערב, וזה יום שהוא מאוד אינטנסיבי ולחוץ, וכאילו השיא של המתח שלנו, וכשנגמרת העבודה והעיתון ירד לדפוס, ויש לנו אישור מבית הדפוס שהגיע והכל בסדר, אני נכנסת לאוטו, ויש לי איזו הנחה כזאת של הנחת רווחה, אני יוצאת מהחנה, ואז אני, רגע, מה יש לי שבוע הבא? כי אין אפילו את ה... מצד אחד זה מה שאני מאוד אוהבת בעבודה. כן. זה שאי אפשר לנוח, אי אפשר להירדם בעבודה, או להשתעמם, או להיכנס איזושהי שגרה מנמנמת, אבל גם אין רגע של שקט. ומצחיק דווקא שאמרת לילה, עכשיו אני באמת לא ישנה בלילה, כי גיליון פסח עוד לא סגור.
וואו.
כאילו אני מריצה בראש, אני נכנסת לפייסבוק, לספוטיפיי, לזה, מחפשת, קוראת, כותבת לכל הכתבים, ובאמת לא ישנה מזה, אבל בקטע טוב.
כן, יופי. מקווה שאנשים שיקראו עוד מעט את גיליון פסח יעריכו את זה. אוקיי, אז בוא ניכנס לזה, את אומרת שאת קוראת, שומעת, הרי בכל גיליון של מוצ"ש יש בעצם שני חלקים, הייתי אומר, יש יותר משניים, אבל אם אפשר לחלק את זה לשניים, יש את המדורים, את התורים הקבועים, ויש את הכתבות שמשתנות. בערך עם אותם כותבים, אבל גם זה יכול להשתנות. אז אוקיי, אז נגיד מדורים, אנחנו יודעים כל שבוע, אולי ניכנס לזה אחר כך שמי שולח מתי וזה, אבל רעיונות, אבל כתבות, נתחיל בכתבות. כמה זמן מראש בדרך כלל יש לך כתבה, מה התהליך כאן? כמה זמן מראש, מי מציע את הכתבות האלה? איך זה קורה, כאילו, באופן טיפוסי?
כתבות אנחנו מתחילים לעבוד עליהן ביום ראשון, כך שמבחינתי, אם סגרתי עיתון, ואני לא יודעת מה הכתבות שיש שבוע הבא, אני במצב ממש לא טוב, זה נדיר שזה קורה, זה כן קורה אם נופלת כתבה באמצע, בגדול שבוע לפני אני כבר יודעת מה הכתבות, אבל תמיד יש לי גם גמישות, אם יש פתאום איזושהי הצעה מאוד טובה, שהיא תלויה במשהו יותר אקטואלי, ברור שזה ייכנס ויזוז. איך בוחרים כתבות לעיתון, זה משהו שלקח לי הרבה זמן ללמוד.
וואלה.
לקח לי הרבה זמן ללמוד להפריד בין תמר, מי שאני בחיים הפרטיים ומה שמעניין אותי, לבין תמר העורכת. בהתחלה הייתי שומעת סיפורים שאנשים היו מציעים לי כתבות, שכאילו נורא הזדהיתי איתם. אמא שלי עשתה ככה, בן שלי עשה ככה, ואני כאילו כולי באמפתיה, וואי וואי וואי. ואז אני באה ומציעה את זה לאורך שהיה אז, אורי גליקמן, שהיה לפניי ולימד אותי טוב את העבודה.
שאתה הצגנית שלו בעצם.
והוא היה מסתכל עליי ואומר לי, לא באמת. ולא הייתי יודעת איך לשלב בין זה שלא נעים לי מאנשים, והסיפור הזה הוא כל עולמם לבין העיתון, ולאט לאט למדתי את זה. היום אני יכולה להגיד שיש לי תחושת בטן ממש חזקה, מה יעבוד ומה לא יעבוד. לפעמים אני שואלת את עצמי אם לא איבדתי קצת אמפתיה וחמלה, אם אני לא חותכת מהר מדי אנשים שהם שואלים, ולכן אני תמיד מאוד משתדלת לשמוע את הסיפור עד הסוף, למרות שכבר בשורה השנייה אני יודעת שזה לא רלוונטי.
כן.
בגדול, אם יש הרבה תיאורים, אני מציעה לך את הבחור המקסים, הנפלא, אחד בדורו, שסבתא שסבתא שלו הייתה דתייה גם, אז אני כאילו כבר יודעת, אין מה לדבר.
כשמציעים לך, סליחה, מי זה שמציע לך? כאילו כתבים, אנשי יחסי ציבור, איך זה עובד בדיוק? כלומר, מי כשאת אומרת מציעים לך, מה הכוונה?
אז יש ככה, יש את הכתבים של מקור ראשון שמציעים לי, שבדרך כלל הם הרבה יותר מכוונים למה שאני מחפשת ולעיתון. גם להם קורה הרבה פעמים שאני אומרת לא, אבל יש סיפורים מצוינים שמגיעים מהם. יש סיפורים שמגיעים מתוך המערכת, אנשים של מוצא שעובדים, אנשים שעובדים במערכות אחרות ומציעים דברים. ויש סיפורים שמגיעים מאנשי היחץ, שזה הכי מעט נכנס, אבל כן לפעמים יש כשאיזשהו סרט יוצא, ויש בו כוכב או כוכבת, ספר שיוצא, אז כן שם יש דווקא סיפורים טובים. ברוב המקרים אני צריכה לבקש אותם, את האנשים הטובים, ומקבלת. הרבה פעמים אני מוצאת הכתבות בעצמי, וחושבת לאיזה כתב זה יתאים. לדוגמה, יש לי כתב בשם אלחנן שפייזר, שהוא כותב נורא נורא מוכשר.
אני כתב.
אבל לא מציע לי הרבה כתבות, איך לומר. יש לך משהו להגיד על זה?
למי שלא באולפן, יש מחבט מאוד גדול בידיים של תמר. אני מבקש חילוץ, אם מישהו שומע את זה, תבדקו שאני עדיין חי. אז זה מבחינת, אוקיי, זה מבחינת כתבות. אז מציעים לך, או שאת מציעה לאחרים, ויש כאן איזה מין זה.
נכון. אני חייבת לומר שאני ממש מתרגשת שיש סיפור טוב. ממש. אני כי יודעת שסגרתי סיפור טוב, ואני מתרגשת, מתרגשת בשביל העיתון, מתרגשת בשבילנו. זאת ההתרגשות הראשונה של ממש לגעת, או באופן עמוק עם איזשהו אומן שאנחנו יכולים להביא זווית אחרת שלו, או איזושהי תופעה חברתית שהיא באמת בעיניי תיקון עולם. בעיקר כשיש תמהיל כזה של אומן מפורסם, תופעה חברתית, ועוד איזה משהו שלישי שאנחנו תמיד קוראים לו מוצאשי, כמו הגורמי חמין, או כל מיני תופעות כאלה חמודות.
כן.
אז בעיניי זה עיתון מושלם. אני יודעת שכל הקוראים יוכלו למצוא משהו, גם ליהנות ממנו, גם לחשוב עליו, גם לקרוא אותו בכיף.
כן.
ההתרגשות השנייה באה כשאני רואה את הכתבה. ואז כאילו כל החלום של מה שעומד להיות, ממש קורם אור וגידים. כן. והשלישית תהיה כשזה יהיה מעוצב.
העיצוב זה נראה לי כבר משהו שאני רוצה לדבר עליו בהמשך, אבל הזכרת את זה עכשיו, אז מעניין אותי לשמוע, את אמרת, דיברת על הכתבה השלישית, הכתבה המוצאשית. יש לך בראש, או שתוכל להגדיר איזשהו תיאור של מה הופך כתבה למוצאשית דווקא? כלומר, מה הופך לכתבה לכתבה של מוצאש? כי הרי זה מגזין שלפעמים יש בו עניינים של מגזין יותר, של תרבות, של פנאי, של זה. מה האופי של מוצאש לדעתך בתורה עורכת?
האופי של מוצאש או האופי של כתבה מוצאשית?
האופי של כתבה מוצאשית ולכן האופי של מוצאש.
נכון, האופי של כתבה מוצאשית הוא לא בהכרח, הוא מגדיר חלק מהמוצאשית. אני חושבת שמוצאש הוא עיתון שהוא מצד אחד שובב, קצת הילד הרע, קצת זה שעושה צרות. גם ככה שומעים את זה אגב במערכת. כאילו מבחינת שמסתכלים על מערכות עיתונים, מערכת מוצאש יש את המדרש ומסיבות ועניינים. מטבע הדברים בגלל שאנחנו פונים לקהל הצעיר, אבל כן יש שם גם הרבה דברים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר, וזה העניין החברתי גם. לא רק להביא את האומנים, כתבות חברתיות שאני ממש גאה בהם, כמו הטרדות מיניות בדייטים.
של ריגל זייט.
נכון, כן. שהפכה להיות סגנית עורכת שלי, ושחקנית חיזוק משמעותית. עוד סיפור שהיה לה טראומה של אנשים שהתנדבו במדה,
כן.
והם סובלים טראומות ממה שהם ראו, ממראות שהם ראו, מריחות שהם הריחו.
כן.
אז מוצש יש לו את העומק הזה, ואת היכולת להגיד אמירה חברתית, היכולת להביא את התרבות, אבל גם הקטע השובב שלו, זה יהיה בכתבה שאמרנו מוצשית, לעשות חגיגה מחמין, לדוגמה, או ללכת לאיזושהי תופעה שקורית ברחובות, משהו שובב, קטן, חמוד, שלא ישנה את העולם של מי שיקרא אותו, אבל ממש יעשה לו כיף, זאת תהיה קריאה בכיף. אנשים ישתו את הקפה, ישתו את הבירה שלהם עם העיתון, וייהנו מזה. בדרך כלל גם זה כתבות שמעוצבות מאוד מאוד יפה.
נכון.
גם הפרויקט שעשינו, הוא סוג של מוצאשי כזה.
נכון, אז בוא נדבר על זה. אם כבר דיברת על עיצוב, שאני חושב שמקור ראשון בכלל קיבל סוג של שם לזמן האחרון מוצדק, ללא שום, אני בכלל לא מכור, אני לא עובד כאן ואני אובייקטיבי לחלוטין, אבל אני חושב שכן, שמענו גם מהאנשים שלא עובדים פה, מחמאות מוצדקות לרמה של העיצוב, ואני חושב שמוצאשי יש לו חלק מאוד גדול בזה, כמו שאמרת, הפרויקט, מי שלא ראה, מומלץ לו כמובן לקרוא את הפרויקט באתר, אבל בלי קשר גם לראות איך הוא מעוצב ויזואלית בעיתון, כי אין באמת תחליף לזה. איך את רואה את החלק של העיצוב? כלומר, האם זה משהו שהוא נטו טכני, או זה משהו שהוא יותר מזה? את מעצבת בעצמך, אבל אני חושב שמי שרואה את זה, רואה שיש לך חלק בזה וראש בזה, אז...
אני חייבת לומר שהעיצוב הוא דבר מאוד משמעותי, משתי סיבות. קודם כל, מחלקת העיצוב של מוצא, שזה רועי קדם, אביטל טובי ורננה אנסבחר, שרועי קדם מוביל את הצוות. הוא גם זה שעושה את השערים, ובדרך כלל מוביל את הפרויקטים. קורה הרבה פעמים שיש לרועי איזשהו ויז'ן של משהו עיצובי, ואחר כך אני מחפשת לצקת תוכן לתוכו.
וואלה.
הרבה פעמים העיצוב מצליח להרים כתבה, שהיא לא חלשה בטקסט, אבל אולי היא יוצאת טיפה פחות מעניינת. אם אנחנו שמים כל מיני ויצים קטנים של סקרים, או דברים שקשורים ומלווים את הכתבה, זה מאוד מעשיר, ובדרך כלל הם נראים טוב. הצוות של מוצא, שאני חושבת שהוא מאוד מוכשר בגרפיקה, יש לי כן ויכוחים איתם, אני לפעמים אומרת להם, תחשבו יותר מודעת אבל. קצת פחות צבע, קצת יותר שחור לבן, לפעמים אני לא אוהבת שיש המון תמונות, אני כן מקבלת הרבה פעמים את דעתו של רועי שצריך כאן יותר תמונות או פחות תמונות, אני באמת סומכת עליו. וזהו, זה הכיוון העיצובי.
כן, כלומר, זה יותר ממש, זה ממש חלק מזה, כלומר, הרעיון, זה מעניין, הרעיון של לבנות כתבה על בסיס העיצוב ואחרי זה לשים תוכן, זה, אני חושב, מעיד על, על איזה מקום זה תופס, כלומר, שזה... אני יכול גם להעיד בעצמי, בתור משהו שקורא עיתונים ולא רק מקור ראשון, שהעיצוב של כפולה, מה שנקרא, כן, של העמודים, יכול הרבה פעמים לקבוע אם אני אקרא אותם או לא, כלומר, זה מאוד טבעי, זה ממש, אבל זה באמת, לא חושבים על איזה מקום זה תופס בדרך כלל, המקום של תמונות, של עיצוב באופן כללי.
מבחינתי, השיא של השילוב בין התוכן והעיצוב הוא תמיד בשער, זה איך לספר דווקא רק בתמונה, עם מעט מאוד טקסט את מה שיש לנו, גם שזה ימשוך את הקוראים לפתוח את העיתון ולקרוא, גם שאנחנו נחדש בתוך עצמנו, שלא יראה שער שכבר ראינו.
כן.
וזה משהו שאנחנו באמת עובדים עליו הכי קשה, רואי כבר ביום ראשון יש לנו את השיחה מה יהיה שער השבוע, שני כבר מתבשלות סקיצות, ושלישי אנחנו ממש יושבים על זה. הרבה פעמים צריך לראות גם את התמונה כדי להבין מה צריך להיות המשנה והכותרת.
תגידי, שאלה בלי קשר לכלום, ממש לגמרי בא לי משום מקום, שערים למדורים, נגיד מדורים על נושאים טכנולוגיים, נגיד, שקשורים לאינטרנט או לטלפונים, לא יודע, כאילו, אני מרגיש שיש חוסר בשערים בולטים.
של מדורים.
מדורים, כל מיני מדורים יש במוצש, בדרך כלל זה שמגיע ראשון, סתם מיוצב ירוק כזה.
בעמודי פתיחה גם יחסי.
כן, כמובן, אני סתם, לא יודע למה זה עלה לי. עכשיו אפשר להמשיך הלאה עם המחשבה.
אז תשמע, נגיד, אם היו שולחים לי למערכת איזשהו כתב, שאיזשהו מדור היה שואל אותי את השאלה הזאת,
כן.
אז הייתי אומרת לו, יאללה, תביא לי את המדור ששווה שער. אני חייבת להגיד שהכתב הספציפי ששאל את השאלה עכשיו,
כן.
הוא דווקא כתב שכותב מדורים טובים.
זהו, הוא היה לו להלב.
אבל שיביא את השער.
הוא היה לו להלב, רק כתב...
לא, שלא יהיה להלב, חס וחלילה.
לא, הוא היה לו להלב, ולהגיד ביי, סגרנו ו...
לא, מה פתאום, תגיד לו שידבר איתי.
אם הוא היה קשור, זה מה שהוא היה אומר. אז אם כבר דיברנו על מדורים, בוא נדבר קצת על מדורים. אני חושב שממוצש, באמת יש מגוון מאוד, כאילו סקאלה מאוד מרשימה של כותבים בין המדורים היותר אינפורמטיביים, מבחינת זה שהם עוסקים בקולנוע, טלוויזיה, דירות שותפים וזה, וגם המדור שלך סל תרבות, שמראיין כל מיני אנשים מעיינים עם שאלות שאנשים מתים עליהן, לבין תורי דעה אישיים מאוד, או רבניים מאוד, תלוי וזה בדיוק דיברנו לפני שנכנסנו כאן לאולפן המפואר של מקור ראשון, שיש בעצם שישה תורים אישיים מוצא, שבתוכם יש שלושה רבנים, הרב אברהם סתיו, הרב חיים נבון, והרבנית ימימה מזרחי. קודם כל, כמה חופשיים כותבי התורים לבחור לעצמם נושאים? כלומר, האם מדורים ותורים זה דברים שמקבלים מהם, שהם מקבלים מהמערכת, או שזה נטו שלהם?
אז
נתחיל מהתורים.
נכון, אז התורים הם נטו שלהם.
אוקיי.
באמת, טוב להתחיל מהתורים, כי שם לפעמים יש התנגשות. זה נטו שלהם. אני לא יודעת על מה יהיה התור, עד שאני לא רואה אותו. כן קורים מקרים שאני, יש משהו שאני לא רוצה לפרסם. לא בגלל שהוא תלוי באיזושהי דעה או משהו, משהו שמרגישה שהוא מאוד פוגע במישהו, או משהו שהוא הולך לקיצוניות, או משהו שכבר נתחן בתורים קודמים, בלי שמות, בלי שמות. נדיר מאוד שזה קורה, אבל זה כן קורה לפעמים. לפעמים יש משהו פוליטי מאוד מובהק, ואני כן מתייעצת, נגיד עם חגי סגל, העורך הראשי של העיתון, לא קרה משהו שהוא פסל, אבל אני לפעמים כן מרגישה שאני צריכה אישור ממנו, ולפעמים בכלל מפריע לי שיש משהו פוליטי במוצש. בסוף יש הרבה עמודים של אקטואליה פוליטית בעיתון, ולא בהכרח זה ציוד במוצש, אבל אני תמיד אומרת לעצמי וזוכרת, וזה דווקא שאלה שבא לי לשאול אותך, נורא קשה לכתוב כל שבוע משהו מחדש. עכשיו, יש כאלה, אני כן יודעת שתמיד יש קצת נפילות, או תקופות שקשה יותר לכתוב, או מאחרים בדדליין, אבל בעיניי זה עבודה הרבה יותר קשה מכתבות. תספר לי אתה, איך אתה מוצא כל שבוע?
המראיין הפך למרואיין.
תביא אותה מכבד שוב. כן.
לא, האמת היא שזו שאלה מעניינת, זה מסוג הדברים האלה, זה קצת כמו בתוכניות טלוויזיה המצוירות של פעם, הלוני טוינס הזה וזה, יש תמיד הקטע הזה שמישהו רץ, 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 כאילו הוא רץ מעבר לאיזה צוק, והוא משך לרוץ על האוויר, ועד שהוא קולט שהוא רץ על האוויר, הוא מסתכל למטה, ואז כזה הגוף שלו נשמט והוא נופל למטה, ואני קצת מרגיש שכתיבה של טורים תלויה בזה שאתה לא מסתכל למטה. כאילו, כל עוד אתה ממשיך לרוץ בלי להסתכל, אתה תהיה בסדר, כל עוד אתה פשוט מסתכל על זה כל שבוע, כאילו, ברור שיהיה לי טור השבוע, אין לי בעיה, אני אמצא משהו לכתוב עליו, אבל ברגע שאתה חושב, אוי לא, על מה אני אכתוב, אז מתחילה את הבעיות. כי, האמת היא שבין אם זה טור אישי או טור על דיגיטל, כלומר, הרבה פעמים אני מצד אחד שמח שזה לא טור אישי שאני יכול לכתוב למה שאני רוצה, אלא שזה כי זה כן ממקד אותי לנושא אחד, ומצד שני אני תמיד אומר, כן, אבל אם, כאילו, אם עכשיו בא לי לכתוב טור על, על למה לד זפלין הם תופעה מוזיקלית יותר חשובה הביטלס, אז אני יכול לעשות את זה, כלומר אני יכול לעשות את זה במוזיקה, אבל לא בדיגיטל שאני אצטרך לכתוב בכל מקרה. אבל אני חושב שזה, אני תוהה איך אנשים אחרים עושים את זה, אני רק יכול לדבר בשם עצמי, אבל אני חושב שזה פשוט תלוי קודם כל במין מודעות תמידית לסביבה. שמעתי, ועכשיו אני ממש אצא פלצן, אבל שמעתי, אני חושב שזה ג'ורג' וויל שכתב, הוא עדיין כותב טורים בוושינגטון פוסט כבר שנים, נחשב להבעל טור פוליטי אישי ב-40 שנים האחרונות, אמר שבהתחלה הוא נורא התקשה לכתוב טורים כל שבוע, כותב שניים בשבוע, עד שהוא דיבר עם איזה מנטור שלו, מישהו אחר שכתב טורים, והוא אמר לו, פשוט תחשוב על משהו שמעצבן אותך. ואז הוא אמר שברגע שהוא התחיל לחשוב על זה ככה, כלומר, מה הצבן אותי, הוא לא הבין איך אפשר לכתוב רק שני טורים כל שבוע. כאילו, זה הרעיון. כלומר, זה באמת, גם זה באמת מה שאני תמיד חוזר אליו. אם אין לי רעיון, אני חושב, מה הצבן אותי השבוע בעולם הדיגיטל? מה הצבן אותי בספוטיפיי, בנטפליקס, במייל, בפייסבוק, בטוויטר, וזה? וברגע שאני חושב על זה ככה, אני אומר, את הדבר הזה שיגע אותי, ואז אני כותב על זה.
ואגב, אני חושב שקוראים מאוד אוהבים לקרוא ביקורות עצבניות.
נכון.
כי גם הם מסמים אלה למה שאנחנו אומרים, גם הם כאילו עוזרים לנו לשחרר קיטור על דברים שמעצבנים אותנו גם ככה, וגם זה בדרך כלל יותר מושחז. אנחנו משום מה נוטים יותר להאמין לביקורת מושחזת מאשר לביקורת מלטפת.
נכון.
וזו גם שאלה, בכל המדורים, עד כמה אני כן חושבת שביקורת צריכה גם להיות ביקורת לא טובה. אני לא חושבת שהיא צריכה להיות רעה. כי היא לא צריכה להיכנס למקומות אישיים ולהכאיב ולסובב, אבל היא כן בפירוש יכולה להיות, אכלנו במסעדה, אוכל היה גרוע, השירות היה גרוע, או כמו באמת, כמו שאתה אומר, אפילו המדור שלך שהיה בעיתון של שבוע שעבר, על שירותי הסטרימינג, למה זה לא טוב, למה זה מעצבן, למה אנחנו לא רוצים, זה עושה סדר לקוראים, הם מזדהים עם זה, הם נהנים לקרוא את זה, וזה ממש חשוב.
זאת אומרת, הכתיבה הכי כיפית. האמת היא שזה, אני נזכר בפרויקט שלכם השבוע במוצא, ששאלו את אביטל אינדיג, אני חושב שמבקרת המסעדות, למה, כאילו, האם היא תכתוב ביקורת רעה או משהו כזה, והיא כאילו אמרה שקיבלה על עצמה לא לכתוב ביקורת רעה, שזה סוג של המלצת אכילה, כאילו, אז אני חושב שזה, זו שאלה מורכבת של כזה אתיקה עיתונאית וכל מיני דברים כאלה, שאני לא נראה שזה המקום שיש לנו זמן להיכנס אליהם, אבל זה כן, אני חושב הרבה יותר קל לרדת על תופעות, מוצרים ודברים שכשאין סכנה שמישהו יקרא את מה שאתה כותב. כלומר, לכתוב ביקורת רעה על תוכנית טלוויזיה שמופיעה בנטפליקס, סדרה שמופיעה בנטפליקס, זה שונה מאשר לכתוב על סדרה שאחת הבא לפני רגע. אף אחד לא יקרא, אם אני חושב שספייס פורס הדבר הכי גרוע בעולם, אף אחד לא יקרא את זה. אבל אם עכשיו אביטל אוכלת במסעדה בפתח תקווה, ואז שוחטת סטייק, לא במובן הטוב של המילה, אז אנשים הולכים, אנשים יקראו את זה.
נכון, ומה עוד שזה בדרך כלל מסעדה שהיא חדשה, כמו שהיא גם כתבה בתשובה, אחרי תקופת הקורונה, ששוק המסעדנות באמת קיבל מכה כל כך קשה, אז עוד פעם, זו שאלה. זו תמיד שאלה שתהיה לנו בין איך אנחנו משלבים את האדם שאנחנו, לעיתונאי שאנחנו. אני חייבת את זה למצפון שלי ולשקט נפשי, לדעת שמוצ"ש לא פגע באף אחד. נשאלו בו שאלות קשות, נכתבו בו מילים קשות, אבל הכל היה הוגן. הכל היה ממש סביב אמת וסביב דברים שבאמת יש להם גיבוי, או משהו שהמרואיין אמר, או שאלה קשה שאנחנו שואלים ונותנים למרואיין להשיב, בעיניי זה הרבה יותר מעניין מאשר לכתוב עליו דברים מאחורי הגב.
כן, זה יפה, כן, אני חושב שזה יפה. אוקיי, הגענו למצב שבו כל הרבנים והבעלי תורים האחרים שלחו לתורים שלהם, הביקורות הגיעו, יש כתבות, הם אפילו הוצבו כבר.
נזפו במאחרים, שעוד לא הגישו.
כן, נכון, הנזיפות במאחרים
זה מאוד, בלי שמות. זה אור המפיקה, יש לה את התפקיד, אור ברנד פומר, להתקשר, נו, מתי אתה מגיש, מתי אתה עושה. בהתחלה זה מתחיל בנחמדות, אחר כך זה עובר לגידופים מגידופים שונים.
כן, זה מתחיל בנחמדות, אני לא זוכר את זה.
זה לא מתחיל בנחמדות, ככה היא מספרת לי, אבל טוב שאתה אומר.
פעם קיבלתי תזכורת כזאת, אבל אם כן, אור.
חס ושלום, אתה רגשת בזמן, אמרנו.
אני תמיד מגיש בזמן. מאז הביריונים הרוסים. נושא שאני חושב שלא מדברים עליו הרבה, אולי כי זה מורכב, אולי כי זה משעמם, אני לא חושב שזה משעמם, ואני גם עוד פעם בכלל לא משוחד, זה העריכה.
העריכה של מוצ"ש, כן.
כן, כלומר, אני חושב שהרבה פעמים אנשים לא קולטים, אני זוכר שאני התחלתי לכתוב במקור ראשון, סיפור אישי, זה מה שאנשים אוהבים. תמיד היו שואלים אותי, אז מה, אתה כותב את הכותרת? כאילו, אתה כותב, אתה נותן את התמונות? כאילו, אתה... מה שכתבת כאן בבולט, כאילו מתכוונים כמובן ללידים, שזה הטקסטים שבולטים בתוך כל כתבה, מה שכתבת כאן בבולט, ואני גם אומר להם, זה לא קשור אליי, זה לא... התפקיד של עורכים, את עורכת, יש תחתייך עורכת, יש גם עריכה של קרן מלמד, וגם הגעה. איך את רואה את המקום הזה, איזה סדר זה תופס, כלומר, האם כולם עוברים על כל כתבה, או על כל טור, אני לא צריך להיכנס עכשיו לאקסל המדויק שלכם, אם יש כזה.
ברור, הבאתי, אבל יש לי איזה 150 עמודים להקריא עכשיו.
את הכל אנחנו נכניס בנספחים. בפודקאסט, מקור אחד נספחים, אנחנו נביא את כל הדברים האלה עם לינקים מסודרים, אבל לא, באופן כללי.
אז כשמגיעה כתבה, כתבות ומדורים אותו דבר, מקבלות עריכה ראשונה. עריכה של עורכת, זה בדרך כלל קרן מלמד מרגלית ואביגיל זית, הן מקבלות טקסטים הביתה, הן עורכות אותם. למדורים הם שמים כותרת ומשנה, לכתבות הן כותבות כותרות ומשניות ושולחות לי בוואטסאפ, ואז יש בינינו פינג פונג. בעיניי הכותרת והמשנה של כתבה היא ממש מהותית. כאילו, וכן, אני כן צריכה את השיח הזה עם האורחות, כדי שהם יבינו מה אני רציתי מהכתבה הזאת, על מה לשים דגש, מה משדר יותר הצלחה. בסופו של דבר, אם המשנה מעניין אותך, כנראה שאתה תקרא את הכתבה.
משנה כמובן, כותרת משנה, למקרה של זה, אנחנו נראים על זה כל תוכנית.
המובן מאליו. כן, שאני שואל... הערות נספח, כוכבית.
כן, לא כולם עובדו בעיתונות לפני שהם הקשיבו לזה.
ואז זה עובר למעצבים. המעצבים מעלים את זה לתוך מערכת שלנו, ואז מיכל אורבך מגיעה לשונית, עוברת ועושה הערות לשוניות. אחר כך אני קוראת שוב את הכל. הרבה פעמים אני משנה שוב את הכותרות ואת המשנה. אחרי שאני קוראת את הכתבה, אני מרגישה שהיא יותר, יש לי משהו יותר חשוב שאני חושבת שצריך לומר. לפעמים גם במדורים אני משנה את הכותרות ומשנה. בגדול זה הסמכות שלי כעורכת, לעשות את זה. אני כן בעבודת עריכה, מאוד סומכת על האורחות שלי שישאלו את השאלות שחסר, יחזרו לכתב, יבקשו ממנו השלמות. תשמע, זה לא קורה לכתבים מחוננים, ראיתי איך הרמת פה את הגבות.
אני? אין לי גבות בכלל.
אז הם באמת עושות את זה, במטרה להביא את הכתבה לדבר הכי טוב. לפעמים הכותב קצת מתבלבל, הוא שם כל כך הרבה חומר, הוא כבר לא יודע מה מעניין, מה לא מעניין, איך לצאת מזה. לפעמים שאלה הכי טובה בורחת לו, ככה הוא שוכח לשאול אותה, וזה מה שאנחנו עושים. כתבים מקבלים את הכתבה לפני, הם רואים לפני שהיא יורדת לדפוס, את הכותרת, את המשנה, את הכל, לפעמים יש להם השגות והם מדברים איתי, לפעמים אני מתחשבת בהם, לפעמים קצת פחות, הכל באווירה טובה, וככה אנחנו עושים את זה.
מה, אני אשאל ככה, אני מעריך שקרה בעבר שמצאתם איזשהן טעויות ופדיחות ברגע האחרון, אבל אני אשאל, מה הפדיחה הטעות הכי גדולה שמצאתם, שאת זוכרת? איזה משהו שאת אמרת, איך לעזאזל כמעט ירד לדפוס?
וואו, אוקיי. נתחיל מזה שהייתה פעם פדיחה נוראית. אני רוצה להגיד שהיא לא הייתה במשמרת שלי, כי אני לא הייתי עורכת, אבל אני הייתי סגנית עורכת, והייתה לי אחריות גמורה ומלאה על זה, שנפל ממש טור שלם בכתבה. הכתבה התחילה מהאמצע.
אוי, אוקיי.
בגלל שעשינו איזה משהו, החליפו תמונה, וזה דרס את הטקסט, וזה ירד להפקה, וזה הוקרה, זה בעיניי כאילו משהו שהוא תמרור עזרה מאוד גדול. כן קרה לנו שבספורט, השם של הכוכב ספורט היה לא נכון. במשנה. מזל שברגע האחרון גילינו את זה, גם ממש, זה היה גזענות לשמה, זה היה פשוט שם של זר, שלא היינו בקיים, וכן, זה יצא נורא, והיום ניצלנו בנס.
לפחות זה, לפחות ניצלתם.
ויש כנראה דברים שלא ניצלנו מהם, לשמחתי לא ראיתי אותם.
אני חושב שמה שמשמח יותר כאלה זה שאצלנו דברים כאלה נשארים, את זוכרת, כלומר, אתה יודע, אני יכולתי לראות את הרגשת את הטור, את הכתבה שהתחילה מהאמצע, אבל קוראים בדרך כלל אומרים, מצחיק, ואז ממשיכים עם היום שלהם.
נכון.
נראה לי שזה כל הזמן שיש לנו, אבל לפני שנסיים, יש לי שאלה אחת, אנחנו נשים לחנוך כאן פינה חדשה בעסקת מקור אחד, בתור עובדת ממקור ראשון, האם יש כתבה או טור, מדור, משהו בעיתון שהודפס השבוע, שהרגשת שלא זכה למספיק תשומת לב, משהו שהאיר את עינייך, משהו שחשבת שהוא מצוין, משהו שאמרת, אוי, אף אחד לא יקרא את זה, אבל זה באמת טוב, באיזושהי סיבה. את מרגישה, זה הפינה שלך, תבחרי נושא.
אז לכתחילה, אם זה לא הייתה, אתה הייתי אומרת אולי הכתבה שלך על ההיפופוטמים, כי איפה נקרא על זה שהיפופוטמים אפריקאים משתלטים על העולם ודברים כאלה.
תמיד.
אבל בגלל שאתה פה וגם לא בא לי לפרגן לך שלא יעלה לך יותר מדי,
ולא,
אנחנו לא, לא רוצה לקחת את הסיכון.
שתלכו חילוץ.
אני כן רוצה לציין דווקא טור של יותם זמרי, שנמצא בדיוקן, המוסף השכן, טור שמאוד מצייר אותי שלא נמצא במוצש. יותם הוא כותב מוכשר מאוד, הוא כתב השבוע על 4 שנים לפטירה של אבא שלו, יכולתי מאוד להזדהות כיתומה מאבא, הרבה יותר שנים, 24 שנים, על הרגע הזה שאתה יודע שהכוח שלך הוא בכתיבה, ואתה רוצה לכתוב מילים על אבא, אין לך זיכרונות חדשים, כל מה שתגיד זה בעצם יהיה כל המהות שלו, זה יהיה מה שישמעו עליו, זה יהיה משהו, והאחריות הזאת היא חונקת, ולפעמים שהאישי הכישרון נכנס לאישי, ואין לך שום עין של ביקורת, אין כאן עורכת ואין כאן מישהי שיודעת, אלא ילדה של אבא שרוצה לכתוב מהלב, יכולתי מאוד להזדהות עם זה, זה היה טור מאוד מאוד מרגש, וכיף לקרוא.
טוב, אני פספסתי את זה, אז אני בטוח ללך לקרוא מיד אחרי שהפרק נגמר. תודה רבה, תמר.
תודה רבה לך, אלחנן.
תודה רבה לכל המאזינים. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה עדי של רובינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, ובשורת ההסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. נשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.